אוקיי, שלום לכולם, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, תלוי מתי אתם שומעים אותנו, לילה טוב אולי. ברוכים הבאים או השבים לקריס מורן היוניברס. סיפרנו לכם בפרק הראשון, סליחה, קודם כל נגיד שלום כמובן לאופיר, מה העניינים, מה קורה?
הכל בסדר, טוב שנזכרת בי.
כמעט שכחתי, כמעט.
היי, שלום, מה קורה?
מצוין, מצוין. אז טוב, כמו שהתחלתי להגיד, סיפרנו לכם בפרק הראשון של ההקדמה, שיהיו לנו מה שאנחנו קוראים להם פרקי בינג', שנדבר על עונה מתוך אחת הסדרות של קריס. אז כבר עברנו מאז שישה פרקים, ועשינו רק פרק אחד כזה, בפרק השני. אז הנה, אנחנו חוזרים לפרקי הבינג' עכשיו, ואנחנו היום עושים טיול לילדות, הישר ל-1997, העונה השלישית של קטנטנות. יש לה 175 פרקים, זאת העונה השנייה באורכה מכל העונות של קטנטנות. למרות שהעונה החמישית הייתה 173, אז כמעט. לפני איזה שבוע אופיר, אולי אפילו יותר, העלינו בכמה קבוצות בפייסבוק פוסט, ושאלנו מי ראה את העונה ורוצה להתארח אצלנו בפרק ולדבר עליה. באמת שלא קיבלנו אף פנייה. גם אמרתי לך, אז אם את זוכרת, שזה יהיה קשה למצוא לקטנטנות, ערוכים בטח לא לעונות הראשונות.
נכון.
אז אנחנו נעשה היום רק שתינו. מתי פעם אחרונה ראית את העונה?
שנה שעברה.
וואו, אז אוקיי, תראי, אני ראיתי אותה מתישהו בקורונה, 2020 או 2021, אז אולי דוגמאות לדברים קטנים שנדבר עליהם אני לא אזכור? אבל בגדול יש לי את זה, את בטח זוכרת יותר ממני. אז
הפרק הזה... קודם הזכרת את הילדות שלך, אבל כאילו אני רק אציין פה שאני נטו בלי הקטע של הילדות, אלא בגיל 25, אני פעם ראשונה באמת משלימה את קטנטנות.
זה ילדות תלוי למי בעצם.
ילדות נשכחת כאילו.
אז הפרק הזה הוא קצת שונה ממה שחשבנו שיהיו פרקי הבינג', כי מי ששמע את הפרק על כמעט מלאכים, אז שם, מי שלא שמע שילך לשמוע, אבל שם דווקא לא התמקדנו בעלילות המרכזיות, או בדמויות המאוד ראשיות, הלכנו קצת יותר הצידה לנושאים הפחות פופולריים, יותר נישתיים, כי אמרנו, כאילו, את יודעת, את הדברים המרכזיים, המעריצים זוכרים טוב מאוד, אין יותר מדי מה להגיד להם.
כולם זוכרים את הדברים משמעותיים
כן,
האלה יותר, ברור.
אז דווקא, זהו, אז דווקא לקטנטנות, והנה עובדה שלא פנו אלינו, דווקא כאן, כאילו אמרנו שכן נלך על הדברים המרכזיים יותר, גם נזכר ביחד וגם נזכיר.
יכול להיות שהצופים אולי, הצופים המאזינים.
המאזינים, המעריצים, מי שזה לא יהיה.
יכול להיות שבאמת תעשו לנו ככה סדר ותכתבו מה באמת היה לכם יותר פופולרי בתחושה, שיותר אהבתם או אהבו באופן כללי בסביבה שלכם יותר מעונה רביעית, או העונות הראשונות.
כן, אז כשפורסים את העונה הזאת, רואים שבעצם יש ארבע עלילות מרכזיות. יש את המשולש הזה של אלכו, בלן וסול, יש את המשולש של מילי, גבי וקרמן כמובן, ויש את המשולש של לוסיה, הלנה ורוניה. כן, כן, תתפלו, זה עלילה די מרכזית. שלושת העלילות האלה אומנם מרכזיות, אבל הן לא ממש חוצות דמויות. זאת אומרת, דמויות אחרות פחות מתייחסות למה שקורה בעלילות האלה. אבל, ולא שכחתי, אמרתי מקודם ארבע עלילות, אז הנה העלילה הרביעית שנדבר עליה, שזה המחלה של מוסקה, והיא לגמרי הייתה חוצה דמויות, כי כולם היו סביב הדבר הזה, לא הייתה דמות אחת שלא נכנסה לסיפור הזה עמוק עמוק, אבל את זה נשאיר לסוף. הייתה לנו הקדמה ארוכה מהרגיל הפעם. אופיר, תבחרי במה נתחיל, אלכו, מילי, לוסיה.
על אלכו אנחנו צריכות להרחיב בפרק אחר. ראוי לזה, ממש.
פקונדו, הרנה, ראוי.
אני מתנצלת אם כשתשמעו את הדברים שיש לי להגיד על אלכו, זה יפגע לכם בילדות שלכם, כי הוא כנראה חלק מאוד משמעותי, אבל אימאלה, פשוט אימאלה.
אני חושבת שזוכרים יותר את מנואל מאשר את אלכו.
אני חושבת שלא זוכרים את הדברים הרעים לאף דמות כמעט, ואז פתאום
כשמתחילים
לפתוח את זה, אז אחרת.
אז אנחנו נתחיל באלכו, נעשה את זה קצר, כי כמו שאמרת, יהיה לנו פרק ספציפי על אלכו ומנואל, בכלל על פקונדו, הרנה, אז נעשה את זה קצר, יחסית. כאילו לא ניכנס יותר מדי לעומק. פקונדו קודם כל מדהים, שני תפקידים שהם כל כך שונים אחד מהשני. אני חייבת להגיד שאני לא זכרתי שמנואל ואלכו זה לא אותה דמות, ממש לא זכרתי.
וואלה, אני ראיתי שיש עוד, עוד תגובות כאלה כמוך, ממה שיצא לי לראות. אנשים לא זכרו, אולי זה לא אותו אחד, אולי זה כן אותו אחד, מה מנסים לרמוז לנו. בן אדם פסיכופת, בואו נתחיל מזה. זה המצאה שלו, וזה נורא, אבל זה מדהים, משחק שלו מדהים.
בגלל שזה היה כל כך שונה, אני חושב, כאילו זה היה, הרגיש לי כאילו ראיתי את זה פעם ראשונה.
וואו.
כי הופתעתי, לא, ממש לא זכרתי את זה הוא. אני אומרת לעצמי, כאילו, וואו, מה קורה?
כאילו, אבל איך גם שידרו את זה לילדים, את כל הקטע הזה, זה מטורף.
כן.
רואי, וגם היחס שלו לסול ולבלן, ולילדים בכלל בהתחלה.
על איך הוא, הוא אפילו ברגעים, הצחיק אותי, הוא היה כזה אובר, הכל היה יותר מדי, הוא היה יותר מדי קשוח, יותר מדי רע, באיזשהו מקום הוא קצת הצחיק אותי.
זה מוזר. תראי, כשרואים את הקטעים הלא נורמליים שלו בעונה השלישית, העונה הרביעית הייתה באמת, אנחנו לא ניכנס לעונה הרביעית כל כך, אבל כאילו, כאילו שם היא ממש היה לה קשה.
על איך הוא עזב, נכון? בעונה השלישית זה היה ש... איך קוראים לו? העוזר שלו גנב לו את כל הכסף.
כן, הוא היה מהיר.
זה היה קורה, אז היה... למה אלפו היה מצחיק? אם את זוכרת איך הוא גנב לו את הכסף, הוא אמר לו, הנה, תקח תחתום, אלפו כולו באטרף על כל מיני דברים אחרים. הוא אמר לו, הנה, אני חותם. חתם, ואז הוא ברח עם המסמכים, ואלפו אמר לו, רגע, על מה חתמתי? טוב, לא משנה. הוא חתם לו על העברת כל הכספים.
הוא אפילו לא קרא את החוזה, אבל זה כל העניין שלו, שהוא כל כך קיצוני, והתפיסה שלו של הדברים כל כך מעוותת.
כן.
הוא לוקח את זה, וככה באטרף נכנס בכולם. מה שאהבתי בדמות הזאת זה שהיא באמת לא יכולה להעמיד פנים בסוף. ואת מזל שבלן גילתה את הפרצוף האמיתי שלו, שהם באמת, את יודעת, התחייבו לכל הדברים האלה, והוא לא היה ראוי לה שהוא היה ככה. אבל גם בסוף, גם עם כל ההשתדלות שלו, זה יותר מדי מהר כדי להאמין שהוא באמת השתנה.
אני כאילו בין לא להגיד יותר מדי, לבין להגיד מה שיש לי להגיד.
לפרק של הלכו, כן, כן.
טוב, לא משנה, אנחנו עוד נדבר על הלכו.
אנחנו נתווכח אבל... על הלכו ומנואל הרבה.
כן, אבל באמת, בלן ניסתה לשנות אותו קצת. הרגעים האלה ש... סול מתחילה לפחד ממנו, אלה הרגעים שאת אומרת לעצמך, הנה, עכשיו אנחנו נראה שבאמת הלכו השתנה, ואז מסתבר שלא, כי הוא בורח, כי הוא לא יכול לעמוד בזה.
ממש כאב לי על סול, כל הקטעים האלה, שהיא באמת חיכתה לאבא שלה, ובסוף מה שהיא מקבלת זה כזה, אבא שלו לא יודע להראות אהבה, ואבא שלו יכול להתחייב, ואבא שלו יכול לאהוב אותה, ולחבק אותה, וכל העניין הוא גם מאוד מאוד אגרסיבי, כשהוא נותן לה מתנות, ויותר מיני דברים שבלן לא יכולה להרשות.
אז יש לי משהו להגיד על זה, אבל הזכרת את המתנות, ואני זוכרת סצנה אחת שהוא הביא מתנות לכולם. ניסה להתחבב על כולם, אז הוא הביא מתנות לכולם, והוא הביא להם כל מיני משחקי וידאו, או איזה פלייסטיישן או משהו בסגנון הזה, ווואו, אני הייתי בהלם, כי זה כל כך הקדים את זמנו, בלן התעצבנה עליו, התעצבנה עליו והתעצבנה עליהם, הוא אמרה, אתם לא יכולים להיות כל היום מול המסך, אתם צריכים לצאת החוצה גם. אז אני כזה, וואי, גריס, איך
יודעת? וואי, גדול. הזכרת לי אגב כל הקטעים האלה שהם משחקים, אז זה היו קטעים המצחיקים עם אירוניה ועם מוסקה ועם קורצ'ו, שהם פשוט לקחו את המסך וחיברו אותו וראו בשעות הקטנות של הלילה כזה, שזה מאוד אמיתי כזה, כאילו מי לא היה עושה דברים כאלה בלי שיראו.
מי לא עושה דברים כאלה היום, בעיקר.
והיום לא עושה. אז זה כזה כאילו, וואי, זה קטע חזק, האמת. כאילו שהם מתכתבים כזה ומתמכרים.
כן, והקטע הזה שבלן אומרת להם, אתם לא יכולים להיות כל היום מול המסך, ואת אומרת לעצמך, מה? 1997, מה זה מסכים בכלל?
גדול.
ויש לי ביקורת על החינוך של בלן, אבל תכף נדבר על זה. את אמרת מקודם על זה שאלכו הוא אגרסיבי, ואני הכנתי למערך כל העונה, היה לי בראש נאום כזה של כמה מעצבן אותי שנדיה, הרי נדיה אבא שלה היה מתעלל בה. למה היא לא באה לסול כשאבא שלה עזב ואמרה לה... שהיא עברה אותו דבר, שהיא מבינה אותה, כאילו שאבא שלה גם לא היה טוב, וליצור איזשהו בונדינג בין שתיהן, שפחות או יותר יש להם אותו, גם את אותו גיל בערך, אז הכנתי את כל הנאום הזה, ובסוף באמת נדיה באה ואמרה לה את זה.
כן, אני חושב שאת אומרת את זה, אני כן הזכרתי שהיא כן אמרה את זה, אבל אני חושבת שזה כל כך, אם כאילו אנחנו שופטות את נדיה הקטנה, במצב כזה, אני לא חושבת שבסיטואציות כאלה אפשר ממש להכיל את זה, במיוחד אם חווית את זה מהצד שלך, את לא יודעת איך לעשות את זה כל כך לפעמים. אז נראה לי שזה גם היה טבעי אם היא לא הייתה ככה, אבל סול ונדיה כאילו שיחקו חברות בסדרה, אבל הבנתי שלא היה... לא היה להם טוב כחברות במציאות.
האמת שאין לי מושג.
כן, לפי מה שזה נראה, אולי ניסו גם קצת להרחיק אותם באיזשהו אופן. בגלל זה הביאו לנדיה את החברה הסבת, את קאטה אחר כך.
בעונה הזאת יש את מורה.
נכון, יש את מורה שגם מורה הפכה להיות החברה הכי טובה של נדיה, ואז היא עזבה.
כן, אז רגע, שנייה רגע על מורה, אני רק אחזור רגע על השיחה הזאת בין נדיה לסול. כל הכבוד לנדיה. וגם כל הכבוד לקריס, כי היא לא עושה את זה הרבה. אם אני, נגיד, קופצת לכמעט מלאכים, אז סימון התעבר, אבל רמה התעבר לפניו. אז לא ראינו את רמה בא ואומר, סימון, תקשיב, אני מבין אותך, כאילו הייתי באותו מצב, אני יכול, כאילו אם אתה רוצה משהו, בוא נדבר. או למשל, טפי ומלודי, שכל הזמן היה להם, זוכרת, בעונה השלישית, כזה, הם הרגישו פחות או יותר את אותם דברים. אז כל הכבוד שפה היא כן עשתה את זה, כי זה חשוב, לשתף באירועים חשובים, לצורך בונדינג בין חיבור כזה בין דמויות. זה חשוב.
תראי, מה שיפה קטנטנות זה שזה באמת שם יותר את הקודים החברתיים במרכז מאשר שאר הסדרות של קריס מורנו ששם סליחה אבל אין קודים חברתיים כולם עם כולם לא משנה כאילו אם זה חבר הכי טוב או לא יודעת מה קצת לא הגיוני אבל
זה התבגרות זה כבר גילאים אחרים
כן גם נכון אבל כאילו זה באמת משהו שהוא מאוד יפה בקטנטנות, שהם באמת יותר ככה מאוחדים, וכל הקטע של הופכים להיות משפחה, ודואגים, ועוזרים. ומה רצית להגיד על בלן עם החינוך שלה?
מה שרציתי להגיד זה, היו שני דברים שמאוד הפריעו לי במהלך כל העונה. דבר ראשון, זה שלילדים הקטנים לפעמים פשוט לא היה להם לב. כאילו הם עשו דברים כאלה, לא זוכרת אחר, איך אומרים את המילה הזאת? עבדו אחד על השני, עבדו אנשים. חסרי מוסר, לא זוכרת את המילה, כאילו עבדו אחד על השני, כל מיני דברים כאלה.
התייחסו אחד לשני בהרבה, גם בצורה לא נעימה ובריונות גם.
כן, גם שזה נגע ממש במשפחה, כאילו בהורים של.
כן, נכון.
זה היה ממש לא יפה, וגם היו רגעים מסוימים שהם הבינו את הטעות, אבל אז שוב פעם פזרו על אותה טעות.
אני חושבת שבלן פשוט הייתה יותר מאפשרת, כי היא ניסתה כל הזמן להיות בגובה העיניים איתם.
יותר מדי.
זהו, אז כאילו, אבל גם היא אמרה את זה בעצמה, שהרבה פעמים היא לא רצתה להתערב, היא גם אמרה להם, כאילו, אתם צריכים ללמוד להיות...
כי זה בסדר, זה גם אמא שלי הייתה אומרת לי ולאח שלי שהיא לא רוצה להתערב בנבריזים. אבל
כשעושים דברים... מסתבכים, בואי, גם כשמוסקה הסתבך מלא מלא פעמים הוא הסתבך, והוא אמר, אל תגידו לבלן, אל תגידו לבלן, ואז כולם שתקו.
עכשיו גם... זהו, זה הדבר השני שהיה לי להגיד, שכולם שיקרו כל הזמן, אני זוכרת ש... כאילו, כמעט ולא היה אפילו פרק אחד שהם לא שיקרו.
זה נכון. יש להם בתרבות גם את העניין הזה שהם מכניסים את זה המון, שאסור להלשין, על כל דבר קטן לא מלשינים.
כן. כן, זה פחות על השקר, זה יותר לא להלשין. או לחפות על.
בדיוק. גם כשהם עושים דברים לא טובים. אז כאילו, באמת יש שם בעיה עם התיווך של מתי זה להלשין, מתי זה כאילו...
אז זאת הביקורת שלי על החינוך של בלן.
זה מובן האמת, זה מובן. אבל אין ספק שהיא הייתה הכי טובה.
אגב, לגבי מורה, דווקא אהבתי שדווקא אותה רצו לאמץ. כל הילדים שהיו שם, ההורים האלה שבאו, דווקא אותה הם רצו לאמץ. זה דווקא היה נחמד. שהורים לבנים רוצים לאמץ את הילדה, היא נכנסה להם ללב, לא סתם.
וואי, זה היה מאוד מאוד יפה שימצאו אותה, וזה גם היה יפה שהביאו אותה. היא הייתה דמות מאוד צבעונית, מאוד מעניינת, מאוד מצחיקה, אבל גם שם היה איזה קטע עם ניקו, שהיא כזה, שהיא, לא יודעת למה עשו את זה, זה, כאילו אם כבר דיברו הרבה פעמים על המורדים, שזה פרובוקציה, בעיקר הפרק הראשון, שכאילו יש יותר מדי דברים לא יודעים וזה, אבל קטנטנות, ככל שאת, כאילו, אם את רואה את זה עכשיו מההתחלה עד הסוף, את אומרת, יש פה הרבה יותר קטעים, לא לילדים, או לא יודעת, ממש מוזר, פרובוקטיבי ברמות, כאילו נתנו למורה להיות עם גדים מינימליים כאלה, ולרקוד לצלילי איזה שיר שלא נחשב, לא מתאים לילדים, בואי, ברקע. וניקו מתעסק עם המטוסים שלו, כי הוא ככה אובססיבי למטוסים, והוא לא רואה אותה בכלל. כן, עכשיו אם מסתכלים על זה, זה גם חמוד, כאילו, שזה שם כזה מנסה, אבל עדיין זה לא מתאים, ילדים ראו את זה פעם.
כן, ניקו גם היה בן הקטן היחיד במשך כל העונה, כל הזמן היו יותר גדולים ממנו, הכי קרוב היה רוניה.
נכון.
זה מפתיע, מפתיע שלא הביאו לו חברים, לא מבפנים ולא מבחוץ.
נכון, נכון, עד שסבס הגיע, שזה היה
נאצ'ו, נאצ'ו.
חבורת גיבורי העל.
נאצ'ו הגיע בעונה הרביעית, אז בעונה השלישית באמת לא היה לו אף אחד.
הוא היה בודד, נכון, נכון. אבל עדיין, גם אז הם מאוד צירפו אותו, הם צירפו אותו גם ללוס מאצ'וס, כאילו הקלוב.
כן, אבל זה לא, כאילו, את רואה את ההבדלים בגילאים.
כן, רואים, ברור, זה ברור. בואי, אם אנחנו מדברות על הבדלים, אז חימנה ומילי.
אז בואי נדבר באמת על מילי. קודם כל נזכיר שבסוף העונה השנייה היא מתעוורת.
נכון.
אני חושבת שהיא נפלה, הייתה לה תאונה, נפלה מסוס? או שאני מתבלבלת עם מרקוס. היא נפלה מסוס, לא?
היא גם נפלה, וזה מה שגרם לה להתעוור. היה לה את הקטע הזה מכוון. זה היה קטע מכוון. עשו בכוונה. לא קרולינה. אני לא חושבת שזו קרולינה הייתה. קרולינה?
כאילו מישהו גרם לתאונה הזאת.
מישהו עשה את זה והרס לה את הראייה.
לא, מה שקרה לראייה שלה זה, לפי מה שהרופא אמר, כשהיא התעוררה אחרי התאונה ולא ראתה, זה כי היה לה עיוורון פסיכולוגי.
תמיד יש לקריס מורנה את הקטעים האלה שהיא אומרת
שזה... עכשיו, תקשיבי, עיוורון פסיכולוגי זה משהו שהוא מוכר. זה, מה זה מוכר? זה לא קורה כמעט, אבל זה משהו שהוא ידוע, מוכר ברפואה. אבל אני כל כך התעצבנתי מזה, כי מה זה עיוורון פסיכולוגי? גם הסתכלתי אחר כך קצת בגוגל, בוויקיפדיה. עיוורון פסיכולוגי זה כשהבן אדם ראה משהו כל כך, כל כך טראומטי, שהוא לא יכול לראות יותר שום דבר אחר. עכשיו, תקשיבי, אנחנו עברנו את השביעי באוקטובר. אנחנו יודעים מה זה לראות דברים טראומטיים.
כן.
מה הילדה הזאת, ב-12, ראתה בחייה, שגרם לה לעיוורון פסיכולוגי?
בואי, אולי היא ראתה דברים אחרים, בואי, כאילו נטשו אותה.
לא מספיק, לא. לא, זה לא מספיק, זה לא מספיק. בפירוש, זה לא מספיק.
זה באמת קצת מגוחך שעשו את זה. הדמות שלה עוברת אחר כך כל כך הרבה דברים.
תקשיבי, קודם כל באמת, זה ממש לא הגיוני בעליל, העיוורון הזה שהיה לא הגיוני, וגם בשביל, שוב, זה הכל מדברים שקראתי, בשביל...
אבל תראי, לא דייקו, כמו במורדים, שלקחו את נדיה, כאילו היא אוטיסטית.
נכון, נכון, זה גם חלק מהעצבים. העניין הפסיכולוגי הזה שקריס לא מדייקת בו, וזה כל כך חשוב לדייק בדברים פסיכולוגיים, לסדרות האלה במיוחד. ובסוף הרי בן אדם עבר טראומה, אז יש לו עיוורון פסיכולוגי, אז בשביל לחזור לראות, הוא צריך להתגבר על הטראומה הזאת. ובשביל להתגבר על טראומות, אתה צריך ללכת לפסיכולוג. מילי לא הלכה לפסיכולוג.
נכון.
ומה שגרם לה לראות שוב, זה שהיא התנשקה עם איך קוראים לו, המטומטם הזה. פול. נשיקה, את קולטת?
אוי, פול בן 20 ומילי קטנטנה.
מה זה, בת 13, 14?
כן.
וואו.
אבל זאת לא פעם ראשונה שאצל קריס מורנה זה קורה, זה כאילו טבעי אצלה.
אבל לא בגילאים האלה, מילה, את אומרת כאילו 17 עם 20, בסדר, אבל 14?
לא, זה מגזם ברמות.
אבל כן, כמו שאמרת גם על נדיה, קראו לה נדיה במורדים? לא.
קראו לה...
פלור, פלור.
פלור, כן.
אז כן, כמו שאמרת, גם לפלור זה היה איזשהו סוג של פסיכולוגיה, אבל נדבר על זה כשנדבר על זה. וגם המחלה של מוסקה, שאנחנו נדבר עליה במשך הפרק, היא גם הייתה קצת מוזרה. משהו עם המחלות של קריס, היא לא יודעת להעביר את זה כמו שצריך, היא לא יודעת... היא לא מטפלת בזה טוב.
כן, תראי, אולי זה באיזשהו מקום גם מה שהיא עברה באותה תקופה עם עצמה. זה יכול להיות שהיו לה קטעים שהיא לא פתרה, ואז היא לא יכולה לפתור אותם על הדף, היא לא יכולה לפתור אותם בתסריט.
אבל כשאת מדברת על מחלות, אז את מצפה מכותב, מיוצר, להבין את המחלה הזאת עד הסוף.
כן, בעיקר גם, שבילדים צופים ובנערים.
נכון, במיוחד שזה דברים פסיכולוגיים, גם מילי, גם פלור, גם אלכו.
כן.
זה פיצול אישיות מה שיש לו.
נכון.
וזה, עכשיו, זה גם יש פה עניין פסיכולוגי, זה פיצול אישיות אמיתי או פיצול אישיות שהוא בוחר.
נכון.
סובך.
נכון.
כאילו היא לקחה את זה לטובתה בשביל העלילה, בשביל הדמות.
כן.
וזה לא מספיק,
אולי זה גם בגלל שלא היה זמן. יכול להיות שלא היה זמן, היו צריכים ישר, בואו נמציא לה משהו, קרה לה משהו, שהיא יחזיק את הצופים,
כן, אבל תראי זה, אבל תראי זה יופי בסוף היא סתיים עם רמה.
נכון.
מדהים.
אולי כי היה זמן.
מדהים. אבל גם פה אפשר היה תאונה, לא יודעת, רכב בא עליה, מעבר אותה עם זה שלו, עם האורות שלו, ואחר כך היא עוברת ניתוח.
נכון.
כאילו, מה, למה, למה לא? זה קליל, רגיל. הם גם לא מדברים על זה, היא כאילו היא מתעוורת, היא כל העונה הזאת עיוורת, עיוורון פסיכולוגי אומרים לה, וכאילו, אוי אישית, אני עיוורת. כאילו, היא לא מבינה עד הסוף שזה משהו שאפשר לפתור בללכת לפסיכולוג.
אחד משם לא מבין אבל.
כן.
אחת מהדמויות המבוגרות לא מבין אחרת.
זהו, אפילו הרופא לא. ורצית לדבר על חימנה, על מילי וחימנה.
נכון, מילי וחימנה, היא יותר גדולה ממנה, קודם כל היה להם הבדלים, וגם לא היה להם קשר בסוף, כאילו היא לאט 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 התרחקה מחימנה, ברגע שהיא מצאה, כאילו בואי, ברגע שגם כשהיא לא ידעה שגבי היא אמא שלה, היא כבר הרגישה בבית של קרמן, היא כבר הרגישה הבת שלה, והיא כבר פחות בלתה עם הילדים במעון, וגם בשלב מסוים היא אומרת, לפני שהיא כזה עוזבת, אז היא גם מזכירה עוד פעם למוסקה, שזה היה יפה. כאילו, אתה עכשיו הגדול. אתה הגדול עכשיו של כולם. אתה צריך לשמור עליהם. והיא נעלמה. ואז ראינו אותה פעם נוספת בדיסני. וגם שם היא וחימנה לא היו ביחד כל כך.
קודם כל, היחסים ביניהם אני מאוד אהבתי. אבל אפשר גם להבין את הריחוק בגלל מה שאת אומרת, בגלל ההבדלי גילאים.
כן, נכון, ולא רק זה, גם כשהם, אני חושבת גם בגלל שהם עוברים מעון, כאילו הם במעון חדש, ובעיקר בפרקים הראשונים, כשגם פאטו נמצאת שם, אז יש ריחוק, וקרולינה גם נכנסת ומציקה להם, ועושה ביניהם בעיות, אז לאט לאט גם מילי מעדיפה לא לישון שם, היא הולכת לבית של קרמן, אז יש ריחוק, ואז מה שקורה לחימנה, היא לבד, היא מתמודדת כאילו עם עצמה, ואז יש את פאטו, שהיא כאילו חברה שלה, אבל גם ג'ורג'ינה, אבל גם הם לא ממש, הם כאילו, זה נהיה כזה שלישייה, שחימנה נהיית עצבנית על כולם. ועכשיו שאני חושבת על זה, אולי בגלל שהיא כל כך כעוסה על הריחוק שלה ממילי, למרות שלא הדגישו את זה, כי זה ברח.
נכון.
אז זה גרם לה להיות פתאום כזאת, כאילו קשה עם ג'ורג'ינה בטירוף, היא מעליבה.
כן.
היא נהייתה כזה סטייל מריצה.
אבל אהב לו גם אחר כך את החלק שמילי עוזבת, והיא באה אליה לרכבת, והן נפרדות, מקבלות את הפרידה שמגיעה להם באמת.
כן.
זה היה נורא יפה.
לא, זה קטע חמוד.
האמת שמילי בתחילת העונה, אני זוכרת שהיא פשוט הייתה מייאשת. כאילו משהו בא עם כל הקטע של העיוורון. היא הייתה פשוט מייאשת, אבל מהרגע שהיא וגבי כאילו מתאחדות, אז כל סצנה שלהם ביחד הייתה מאוד מרגשת. כנראה שכל הבילדאפ הזה של השלוש שנות, עד שהיא מגלה סוף סוף, יוצא בסוף טוב.
וואי, כמה חיכיתי, וכמה מעצבנת היא באמת, לא היא מעצבנת, העיוורון הזה מעצבן, לראות אותה במצב כל כך רגיש, ופול, כאילו שהיא כל כך רוצה את פול, וקרולינה באה באמצע ומנסה להרוס לה יותר ויותר כל זמן, זה מעצבן, כאילו, למה את צריכה להמשיך? את גם יתומה, חמודה. קרולינה כאילו שוכחת שגם היא יתומה בסוף.
מה שלא אהבתי זה שמילי סלחה מאוד מהר לקרמן. למה?
כי היא טובה מכאן.
לא רוצה שהיא תהיה בכלא, למה? תזמין לה.
לא, אני לא רוצה שהיא תהיה בכלא.
אני זוכרת שגם קרמן כאילו הסתכלה עליה, אמרה, וכזה לא היה אכפת לה שמילי סולחת לה.
קרמן לא למדה מזה כלום.
לא.
קרמן ראה. אבל קרמן ראה כזה קלאסי.
אבל איך אהבתי את הסצנה שבלן סיפרה לכל הילדים שמילי היא הבת של גבי. כאילו, היא סיפרה להם את ההיסטוריה, ומה קרה, כאילו, ואיך זה התגלה, כזה.
יאללה, אתה מהמם, שחיברו את הנקודות.
כן.
יש איזושהי תחושה כזה, כאילו, כל מה שראינו בילדות, ובגיל ההתבגרות לא באמת השפיע, כאילו כשראינו, לא, זה לא לחיץ אותנו, לא נבהלנו מזה כל כך, או פשוט התרגלנו לזה, וזה היה בסדר, וזה היה מקובל לראות את זה, וזה מובן, כי פשוט הייתה איזושהי חזרתיות של נושאים שחזרו והוצגו בצורה מסוימת, וזה היה בסדר. ועכשיו אנחנו יותר רגישים לזה, אז קשה, כאילו אין, קשה להכיל, ברור. אבל אולי כאילו זאת הסיבה שכשאני חושבת על זה מה, כשילדים ראו את זה, הם לא שמו לב לכל, הם לא נבנו מזה, מה זה נורא, זה מלחיץ אותי.
כן.
מלחיץ אותי עכשיו, אז איך פעם, לא? לא, כנראה שלא. כנראה שלא.
או שלמדנו לקבל את הדברים הטובים.
בדיוק, נכון, אולי נשכח. שוכחים בזמנה, לשמור את הדברים יפה.
כן. את דיברת על זה שמילי אמרה למוסקה שעכשיו הוא ה... הוא הבוגר, הוא הגדול, ואני זוכרת את פאטו, קמילה, עד לא זאת איזה פרק 100, 120 או משהו כזה מאוד זה, היא האמת הייתה דמות מיותרת לדעתי. זה כואב לי להגיד את זה על קמילה, אבל כאילו לא הרגשתי אותה בכלל.
כשאני סיימתי את העונה השנייה, אני ראיתי אותה כבר אז, אמרתי, כבר פה נתנו לה, כאילו כבר פה רואים שהיא כוכבת.
כן, היא כוכבת, כן, אבל הדמות עצמה מיותרת, כי היא לא עשתה שום דבר, ובפרק, בערך פרק 120 כזה, למה פתאום היא נהיית רלוונטית? כי היא מתחילה לפרסם עיתון, ותחשבי על פילר במורדים.
וואי, נכון, פילר. תראי, מה שהיה יפה אצל פאטו זה שבעונה השלישית, עד העונה הרביעית בעצם כל הזמן היא משנה את דעתה. אני אהיה עיתונאית, אני אהיה דוגמנית, אני אהיה זמרת, אני אהיה שחקנית, אני אהיה... וזה קטע כזה שהיא גם אומרת, כשאני אסיים או משהו, לא יודעת מה, אתם תזכרו אותי כזה, כאילו משהו כזה, את השם שלי, אני עוד אהיה מפורסמת או משהו כזה, זה כאילו נבואה נוספת של קריס. עוד פעם היה זה קטע עם העיתון, שהן קוראות ביחד את העיתון, היא ג'ורג'ילה וחימנה, ושואלות שאלות כזה מהעיתון, אז יצא לה בית על הערים או משהו, אז היא אומרת, בחיים אני לא אגור בערים. אבל אני חושבת שדווקא מבחינת עניין ורלוונטיות, היא הייתה מאוד מצחיקה בהתחלה, וזה דווקא הוסיף. היא ברחה כזה בהתחלה שלה, היא ברחה, והיא אמרה לבלן, זה גם קטע מאוד, מאוד חזק, כי היא אומרת לבלן, אני רוצה ללכת, לא רוצה להישאר פה, אני רוצה לחזור
ללכת. ואז היא חוזרת.
לא, אז היא עושה לה, את יודעת מה, אני חושבת שאת תישארי פה לא מלא מלא שנים. זה נכון, זה בול, הכי הרבה, היא ונדיה הכי הרבה שנים, ומילי.
כן, היא לאט לאט התחילה לקבל את התפקיד הזה של מילי החדשה, כאילו להיות אחות הגדולה על הקטנים. האמת שזה בעיקר, כן. בעיקר קמילה בקטנטנות 5+.
כן.
אני זוכרת שיחה של פאטו עם הילדות הקטנות, לא זוכרת על מה הם דיברו, היא מנחמת אותם, את מורה נראה לי אולי... מספרת לה איזה סיפור, וזה בדיוק היה הפרק שבו קרמן חוטפת את מילי. זה כאילו העברת שרבית כזאת.
יו, גם פאטו וברקודה, אם כבר הזכרנו את פאטו. זה גם המורים. כאילו בסוף יש לנו את, לא את מרקוס ומריצה, שזה אל פאבלו ומריצה. זה סיפור של המשך. זה דומה מאוד. שזה גם חזק, מה שהיא עשתה שם. והוא גם ברקודה, הוא מאוד... קשה עם הילדים, ומאוד מתעלל בהם מהיתומים, ומאוד לא מתחבר. אבל כאילו זה כקבוצה, כשהם כאילו הוא והחברים שלו מהבתים שממול, הם כשהם ביחד, אז הם נהיים יותר רעים. כמו קוקו. קוקו וג'ורג'ינה הם מתוקים, ואז בלי ג'ורג'ינה, כשהוא כאילו איתם, הוא פתאום רשע. לא הבנתי את העניין הזה. פתאום הם שורחים שהם גם כאילו יש להם צדדים כאלה יפים, אבל הם ביחד הם רעים.
אני חושבת שזה די מציאותי גם. אנשים עם אנשים שונים, הם פתאום נהיים אחרים.
נכון, נכון.
ואגב, פאטו, אני זוכרת את ה... בטיסה שלהם לדיסני, וואו, אמרת פאטו מריצה וזה, אז בטיסה לדיסני במטוס, היא פחדה פחד מוות שיקרה משהו למטוס, וזה ישר, ישר, ישר נתן לי פלשבקים למריצה ופבלו.
יאו, נכון.
במטוס, בעונה השנייה. ישר פלשבקים, וואי, איך אצל קריס הדברים מתחברים, זה מדהים.
אגב, דיברנו על רומינה קודם, על בלן.
כן.
צריך להזכיר את הקטע של ויברו, שהופיע בקטנטנות. השלט של ויברו, החממה, עוד מה, צילמו את זה. אני לא יודעת למה צילמו את זה.
וואלה.
וואו, כן. בפרק מסוים, במקום מסוים, איפה זה היה?
האם אני חושבת שזה או סוף שנייה או תחילת שלישית.
את צריכה למצוא לנו את זה.
ואני צריכה למצוא את זה, כן.
אני מעבירה לך פרויקט, את צריכה למצוא לנו את זה.
מעולה.
רוניה, לוסיה, הלנה, בואי נדבר עליהם.
כן, זה משהו שאחר כך מתפתח אצל קריס מורנה.
כן, כן.
עד להחרבת העולם כזה. לוס.
כן.
זה הדמות.
בשינוי קל, כי לוסיה גם, כן? אבל לוס, היא הייתה בכמעט מלאכים, כאילו הם עושים את ההשוואה עם לוסיה, היא חיה בארמון, כאילו.
כן.
לוסיה הייתה ממש... אותם בגדים כל הזמן, היא הייתה קשורה. לא הייתה קשורה, היא לא הייתה, היא אלנה קשורה אותה אחר כך, אבל היא הייתה דבוקה למיטה, אלנה לא נתנה לה לזוז.
כן.
אלנה לא נתנה לה לדבר בכלל, היא לא נתנה לה... הדבר היחיד שהיא נתנה לה זה היה לצייר.
כן, נכון. היא זלזלה בה, היא גם לא האמינה.
אני לא חושבת שהיא זלזלה בה, היה לה איזשהו כאילו אובר פרוטקטיב כזה.
זה כזה, אבל זה במצב שאת מורידה גם מהנכדה שלך. זאת כאילו הסבתא שלך ואת ככה, כאילו זה היה בזה משהו מאוד בובה, כאילו היא בובה. גם לא סבירת כמו בובה במרתף, בכימק מלאכים.
אבל לא, זה היה מטריד, לאורך כל העונה זה היה מטריד.
מטריד,
אפילו, כן. אפילו די מזעזע לראות. ברגעים מסוימים זה היה מזעזע.
יום מדי, כן.
אבל היה לה, אני לא זוכרת אם זה היה בעונה השלישית או הרביעית, שגם היה לה רגרסיה. אלנה כאילו הכריחה אותה לחזור אחורה, אחרי שהיא כבר עשתה את כל ההתקדמון וכל הזה,
נורא.
החזירה אותה אחורה, זה היה...
ובסוף לוס מוכיחה שהיא לוס. בלבלתי. לוסיה. גדול, שואלת, זה כל כך דומה. היא בסוף מוכיחה כמה היא לא הבובה הזאת שאלנה מנסה להכניס אותה לתוך כאילו איזושהי תפנית של בובה יפה, טובה, שקטה. היא לא. יש לה דעות, היא חכמה, היא כישרונית.
ואיזה מגניב היה אבל לראות את לוסיה מתחברת דווקא לילדות הקטנות.
נכון.
היא לפעמים אפילו התנהגה כמוהן.
נכון.
למרות שהיא בגיל של יותר הגדולות, היא התחברה דווקא אליהם, זה ממש, סוף סוף קריס עשתה משהו פסיכולוגי טוב, כי זה ממש הראה את ההתקדמות, את ההתפתחות.
נכון, זה התאים לה. נכון.
בהתאם למה שהיא עברה עם אלנה.
וגם ראינו את ג'ורג'ינה ומילי וחימנה עם בובות בעונה הראשונה.
כן.
ופתאום, לאט לאט יש את המעבר הזה והן גדלות. וגם ג'ורג'ינה בסוף מוצאת איזה בחור גדול, בסוף שנה רביעית, ונדלקת גרה. וזה גם, זה מוזר, כי את רואה אותם כאלה קטנטנות, ופתאום הם עושות את המעבר הזה.
אגב, אין בעיה שהם ידלקו על מבוגרים, כן, מה שקרה למילי וזה.
כן.
הבעיה היא ההפוך. שהבנים המבוגרים נדלקים על הילדות.
כן, זה היה מנורמל. אם מסתכלים על זה כאילו במבט של הילדה, מקבלת את הזוגיות הזאת, כאילו זוגיות. מה שהיא כאילו חלמה עליו, אז כאילו אפשר להבין את מה שאולי קריס מורנה ניסתה לעשות פה. כאילו שהכל קסום, הכל אפשרי, ושכאילו יהיה סוף טוב, גם לאהבות לא טובות, כאילו לא הגיוניות, כאילו ריאליות, לא מוסריות, אבל כאילו לילדים זה לא ככה. זה נראה כאילו היא באה ולהגשים כאילו את הרצונות של ילדה תמימה.
אבל איזה חמוד רוניה.
האמת שרוניה היה שם בשבילה ולימד אותה כל כך הרבה. בסוף היא לימדה אותו.
כן, הוא גם היה כזה קול כזה, הוא היה רגוע כל... מה זה רגוע? רגוע... רגוע לעומת מה שקורה סביבו.
כן.
אבל אני כן חייבת להגיד שלפעמים מרגיש לי שיש לבנים פחות או יותר את אותו אופי. אולי חוץ ממוסקה שהוא היה טיפה שונה. הוא השתנה עם הזמן לפחות, אבל השאר היו די דומים. אני כאילו אומרת, רוניה, וואלה, איזה אחלה, אחלה בן אדם. אבל בתכלס, כשאני חושבת על זה, מישהו אחר מהבנים היה מוצא אותה, הוא היה מתנהג אותו דבר.
אולי בגלל שהם מזדהים עם המצב שלה. כאילו, בסופו של דבר הם גם יודעים מה זה שמתנהגים אליהם רע, ומתעללים בהם, ונוטשים אותם, והם לבד. אז כאילו, גם לוסיה הרגישה שהיא לבד בעולם.
כן, אבל זה לא רק זה, זה כאילו בכלל בכל מיני סיפורים אחרים שהיו, שאם היו מחליפים בין הדמויות של הבנים, אז זה היה מרגיש אותו דבר. לא אומרת לעצמך כאילו, זה אם הוא היה מקבל את זה, אם הוא היה רואה את הדבר הזה, הוא היה מגיב אחרת לגמרי, כאילו, היה מתעצבן.
אולי זה באיזשהו מקום גם הצורך של קריס מורנה להראות איך הילדים משנים את המבוגרים, מאשר כאילו שזה הפוך. יותר כאילו הם באים להיכנס לעולם של בלן ושל מנואל, אלכו, פקונדו, שזה פרנן מירס, ומרטין. מה שקרה בעצם ברגע שהם נכנסו לתוך הבית יתומים מההתחלה, הילדים לא ממש שונים, אבל כן, יש ביניהם, בעיקר הבנות, הן מאוד מאוד שונות, אבל העניין הוא שבסופו של דבר הם יכולות, יש בהם משהו מאוד דומה, אז אפשר להבין מה שאת אומרת, אבל אני חושבת שזה אולי בגלל שניסו יותר להראות את ההשפעה שלהם על המבוגרים.
יכול להיות, תפוס, מעניין, זה מעניין. בנושא אחר, אני לא זכרתי כלום מהצפייה הראשונה שלי, אני אפילו לא זוכרת באיזה גיל זה היה. אז כשכל הקטע עם המחלה של מוסקה התחיל, חשבתי שאולי מכניסים לו סרטן. ואני אומרת, כאילו, סרטן? מה, ילד? באמת, זה מה שקריס בחרה לעשות, להביא לו סרטן? בסוף מה היה לו? היה לו איזה וירוס מוזר?
כן.
נכון? שאני אפילו לא יודעת אם זה משהו אמיתי. אני, לדעתי לגמרי היה מומצא, לא נתנו לזה שם בשום שלב. אלא אם כן, אני לא זוכרת.
לא רצו להגיד בדיוק מה זה, אולי לא רצו להיכנס לפרטים בהפקה.
או לעשות כמה שיותר קל להם לטפל בזה.
כן.
זה היה קצת, זה היה קצת דומה ל-ALS אולי.
כן.
ניוון שרירים. זה היה הכי דומה.
יותר היה דרמטי ההתחלה, שהוא כאילו לא ידע מה יש לו.
שלא הבינו מה קורה.
זה היה הידרדרות גם שלו בלימודים, הוא התבייש.
לגמרי.
זה היה תהליך.
זה היה תהליך יפה.
בדומה למנואל, גם בהמורדים.
האמת שיש בזה משהו. את ראית את השינוי כאילו של ה-180.
כן.
מהרגע שזה מתחיל לקרות, וכמו שאמרת, שהוא לא מבין מה קורה, ומתבייש, ומתחיל להידרדר, ועד שהוא מגלה, או בערך מגלה, לא הבנו, אנחנו לא יודעים, אין לנו זה, אבל שהוא מגלה, ואז כל הקטע שהוא מקבל את זה, ותכף נדבר על איך אחרים קיבלו את זה, אבל זה שהוא מגלה את זה, ואז שהוא הולך לטפל, ואיך שהוא חוזר. זה כאילו ממש נתנו לנו את כל הקשת של הדבר הזה. ומה שרציתי להגיד זה שאולי זה היה איזה ניוון שרירים או משהו כזה, או שלא בחרו בכוונה לא להגיד לנו, או שאולי פעם היה יותר קשה לזהות מחלות או מחלות כאלה.
או שאולי היה מפחיד לדבר על זה, להגיד את זה.
כן, יכול להיות שיש משהו בתקופה שהביא לזה שלא אמרו לנו מה זה, לא נתנו לזה שם. אבל עדיין, כאילו מי הולך לקובה לטיפול מיוחד של זריקות? שתוך יומיים מרפות אותך. לא משנה באיזה תקופה זה, זה לא מתאים, זה לא קשור, זה לא אמין.
וואי, אולי אנחנו שוכחות שבואי, זה מדינה שהיא לא במצב, כאילו...
אז אתה הולך לקובה שזה יותר גרוע שם.
כן, לא יודעת.
בתוך יומיים מרפים אותך, איך במחלה, לא ככה. זה לא היה ריאלי, כאילו כל התהליך היה ריאלי של כל מה שדיברנו עליו, על הקשת הזאת של כל מה שקרה, זה היה ריאלי. הטיפול עצמו, פחות.
לא, הטיפול אף פעם לא ריאלי אצל קריס מורנה.
אבל איזה יפה היה לראות כמה זה היה משמעותי על כולם, כמה שזה השפיע על כולם, זה ממש השפיע. את עוברת דמות-דמות, ואת רואה איך זה משפיע עליהם, כולל אלה שהיו בחוץ, אלה שלא גרו במעון.
זה מה שהיה...
ברקודה, והילדים, וזה...
הילדים ברחוב היו מאוד... ברחוב, הילדים העשירים היו מאוד...
כן.
נכנסו לזה, הם נכנסו, אלה הם אכפת מהם, מאוד.
כן, הם איך הם התגייסו בשבילו. וואו, זה היה כל כך יפה. אפילו ראול, אב הבית, בכל שלב הם התגייסו, ודאגו לו, גם כשהוא עזב. הם עזרו לו, והם הבינו אותו, והילדים העשירים הבינו את הילדים שבמעון, לא רק את מוסקה, אלא הבינו שכל הילדים במעון נמצאים במצב אחר בגללו.
נכון, נכון.
זה היה יפה, וזאת הייתה מבחינתי בגלל זה העלילה הכי משמעותית בעונה, בגלל איך שהיא השפיעה על כולם. וזה גם סוג של קצת מה שגרם להם להשתנות, לעשירים.
נכון. האמת שמוסקה זה אחת הדמויות הכי מעניינות לדעתי. אולי בהתחלה כשהוא מגיע בעונה הראשונה, כשהוא קטן 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 מתגנב כזה במטבח, אז פחות נתנו לו, ברור, כי הוא היה ממש... אבל אחר כך, כן.
כן, הוא היה נורא מעניין, אבל לא אהבתי את השחקן.
מה?
זה איזשהו פרדוקס שיש לי, שלא התחברתי כל כך לשחקן.
אני חושבת...
הוא ילד, כן, הכל בסדר, הוא ילד, אני מבינה, הוא כועסת, לא, זה לא פעם לא מרטינס.
של קריס מורנה, אוך, וחימנה, חימנה היא פספוס. כאילו, איזה שחקנים, איזה איכות. כמה חבל, כמה מתאים להמורדי, חבל ממש, האמת.
אנחנו רשמנו באחד הרעיונות שיש לנו פרק שנדבר על הקאסטים, הקאסטים הקבועים, ולמה היא בחרה, בשחקנים שהיא בחרה. אנחנו נדבר על זה בפרק אחר. אבל אגב, חימנה, הפתיע אותי שחיכו ממש עד הסוף עם הקטע שלה ואימא שלה. כאילו ממש 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 בסוף היא גילתה, וזה שכבר בתחילת העונה הרביעית אימא שלה מתה, אז את מבינה שמבחינתנו, מבחינתנו לפחות, כי בין העונות היה יותר זמן, אבל מבחינתנו לא היה להם זמן ביחד בכלל.
כן, זה גם שוק. תיזהרו לכם, אם אתם רואים עונה שלישית, מסיימים עונה שלישית, תיזהרו, תיזהרו, כי אם טיפלו על הפרק הלא נכון, הראשון, אתם תראו את אימא שלה במצב לא טוב, על ההתחלה.
אימא לה... הראשון של העונה הרביעית הוא קשוח, כן.
כן, לא, לא, אז אני לא... לא צריכתי להבין איך פותחים ככה פרק.
איך פותחים ככה עונה, אז
בטח. עונה ופרק, אבל גם הפרק הראשון לא ככה. אחר כך מצאתי את הפרק הנכון, וזה לא מתחיל מזה, אבל יש פרק אחד שעלה על יוטיוב, ואני ראיתי אותו לפני, והוא מתחיל ככה. אומרת לעצמי, מה? מה קרה פה?
אז לא, זה הלם, אני גם הייתי בהלם, אבל זה לא קשור לעונה שלנו.
כן, כן, רק נציין שהיא עברה לקיץ נצחי, ובגלל זה היו חייבים להרוג אותה.
פול אגב, החבר הזה של מילי, הוא שר נורא. נורא, את אומרת שהוא שר אני העברתי סצנה, לא יכולתי לשמוע אותו. אבל מבחינת הפסקול, זה היה שנת, אמרנו, 97,
כן.
תחילת עידן הבקסטריט בויז. אז היו מלא שירים של בקסטריט בויז ברקע, וזה היה כזה נוסטלגי וכיפי.
זה כיף.
יש הרבה מאוד סצנות בעונה השלישית סביב החדר החשוך שמתחת למדרגות. לא דיברנו על זה בכלל, אבל חדר מתחת למדרגות זה גם מוטיב חוזר אצל קריס.
מה זה? גם עם חימנה עשו את זה בעונה הראשונה. נעלו אותה.
תמיד, תמיד יש חדר מתחת למדרגות.
כן, לא, לא הבנתי את זה. גם במורדים יש לך את הקטע הזה ש...
גם במורדים, בפלוריסיינטה יש את זה, זה הגג למעלה. הגגון הזה מול החדר של פלור. ובכמעט מלאכים בעונה הראשונה, שגם ברטו וטינה נעלו אותם שם.
נכון.
תמיד יש חדר מתחת למדרגות.
זה אותו חדר שפשוט לא היה להם אפשרות להוציא אותו, אז הם החליטו להציץ את הכמדים כזה. גם הזכרת לי זה שכשקרמן הגיע למעון וניסה לתפוס פיקוד בחזרה, כשבלן לא הייתה, נכון, אז היו כל פעם שבלן עוזבת, כי הייתה צריכה ללכת לאיזה מקום, לאיזה שליחות, ללכת ללמוד, ללכת זה. היא הייתה מאוד מאוד עמוסה גם, היא גם זה יפה שהיא סיפרה להם כל פעם שיש לה עוד ילדים שהיא צריכה לטפל בהם, כזה יש עוד מעונות. אז כשהיא הייתה עוזבת, הכל התרסק, גם בפיוכו לא באמת הספיק. אז כשקרמן הגיע והילדים פחדו ממנה, אז ג'ורג'ינה רצתה לברוח. עם קוקו, וכעסו עליה, ברגע שכאילו מישהו רצה לברוח, אז או שכעסו עליו וניסו כאילו להראות לו מה יקרה לו, אם הוא יעז לעשות את זה, כאילו לא יסלחו לך בחיים, ויהיה לך לאן נחזור, לא נקבל אותך, או שחיבקו יותר מדי, ואז כאילו הבן אדם לא יודע מה הוא רצה לעשות. אז חברו אותה יותר מדי, כאילו מחויבת.
יש בזה משהו, יש בזה משהו. אבל אני תמיד אוהבת לראות איך שהם משלימים, כשהם מגנים אחד על השני מהאנשים אחרים. כאילו יוצא להם הכי מהלב, שאני בריא, אבל אני עדיין מגן עליו.
תראי, אבל מה שכן, בלן נתנה מעצמה יותר מדי לפעמים, בגלל זה מה שכן אהבתי זה שנתנו לה את הרגעים האלה שהיא הולכת, אבל אז גם כשהיא חזרה, כל פעם שהיא נכנסה למערכת יחסים, תמיד הדבר הראשון שהיא ראתה זה את סול, שהיא לא אימא שלה, אבל זה פשוט נפל עליה כל העניין הזה בגיל כל כך צעיר, במקום ללמוד היא הפסיקה, היא הפכה להיות אימא, וגם פתאום להיות אחרית על כל כך הרבה ילדים, ולחיות איתם, ואין לך איפה להיות, וגם אין לך כסף, כאילו מלא מלא דברים שהיא התמולדה איתם, והיא ויתרה בשביל הילדים, גם על המערכת יחסים שלה, כאילו זה גם היה ויתור, אז נראה לי שאולי מבלן אפשר לקחת המון, אבל הוויתורים העצמיים זה נורא, מי שאפשר לקחת ממנה, לא נדבר על העונה שישית, אבל לוס, פשוט יודעת לשים את הדברים ככה, להגיד מתי זה די, מתי זה סבבה, כאילו זה מדהים.
נכון.
לוס, כאילו, לוס מורדת כזאת. זה מעורר השראה, כאילו אי אפשר שלא לאהוב אותה.
היא עשתה את הדברים אחרת. היא לא הייתה האימא הקלאסית.
כן, ובלן היה מגיע לה מישהו הרבה יותר טוב, וזה חבל שהיא עשתה את ההתפשרות הזאת, למרות שהציגו אותו כבן אדם שלומד מהטעויות.
אז בפרק הבא אנחנו באמת נדבר על הדמויות שעשו את השינויים הגדולים, ואולי אלכו יהיה שם ברשימה הזאת. אנחנו נראה.
די. קשה, לסכם את קטנטנות וגם לסכם עונה אחת.
כן, אבל זה היה, אבל עשינו פרק נוסטלגי, זה עשה הרבה, הרבה נוסטלגיה הייתה לי פה. אבל אני מקווה שגם למאזינים שלנו נהנו מהפרק הזה, ושאולי זה הזכיר להם דברים. אולי אם לא ראיתם את העונה, אז אולי אתם רוצים עכשיו ללכת לראות
אותה. אולי עכשיו אתם מחפשים ביוטיוב.
אז נתראה בפרק הבא.
ביי.
ביי.